שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלם.
מה שלומכם?
ברוך השם, פרשת חייסורו.
חייסורו, חוזרים לעניינים?
לא, ברוך זמן, השם,
זמן, הלימודים, הכל.
משתדלים, מקווה שהקורונה לא חוזרת לעניינים.
כן, 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 מקווה שהרוגע, שימשיך ככה, שמתחיל העניינים להשתחרר ורגוע.
יגדיל תורה וידר.
אמן.
אני רוצה להגיד לכם, רב שלם וורט, ששמעתי בילדוסי, ויש דברים שנתפסים ככה.
גירזה דיאנקוסי.
גירזה דיאנקוסי, זה ראשי תיבות מאוד יפה על הפרשה. איך חייסורו נפטרה, אז כתוב שהיא שאלה, וראו שמונח יצחוק עקוד על המזבח, אז כבר חשוב.
נבלה, כן.
יש,
פרחה נשמתה.
יש על שלושה ילידי ענק, אחימן, שישי ותלמי ואביהם. מובא במדרש, מובא ברשי בתחילת החומש. אז מסופר, אז מובא שהיא ראתה את שלושתם, היא הלכה לחפש את יצחוק, את אברום ויצחוק.
כן.
אז היא ראתה את שלושתם.
מה להם לחפש?
אחימן היה הקטן שביניהם. הנמוך, אז אליו הייתה הכי קרובה. היא ראתה את שלושתם, אז היא אמרה לו, אם הוא רואה את יצחק. אז ששי אומר לאחימן, הרי אנחנו יודעים ששם של בן אדם זה על המהות שלו. אז היא אומרת לו, היא שואלת לו אם הוא רואה את יצחוק, את אברום. אז ששי רואה שאחימן מדבר עם שרה, אז הוא שואל אותה, אחימן, מה היא רוצה? אומר לו, ששי זה ראשי תיבות, שרה שואלת יצחק. אחימן אומר לו, שרה שואלת יצחק. אז הם הסתכלו, אז הם ביקשו מאח שלהם תלמי, שהוא היה גבוה.
שיסתכל.
שהוא הסתכל, אז הוא מזיז את הראש ימינה ושמאלה, והוא רואה את יצחוק עקוד על המזבח. אז הוא הבין שכבר נגמר הסיפור. אז הוא אמר להם, תלמי ראשי תיבות, תאמרו לה, מת יצחק.
וואי. וואי, 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 וואי. מדהים.
זה הראשי תיבות של השמות שלהם. נו, רב שלום, איזה סיפור טוב.
סיפור על רבי ינקב קפיל שהוא מספר זיכרונות שלו, הוא היה ניצול שואה, הוא עלה לארץ ביחד עם אמא שלו, הוא היה בחור בן 14, ואמא שלו גרה בירושלים, והוא היה בבית היתומים של הרמי פונוביץ',
בתי
שם
אבות.
הוא גידל אותו, בתי אבות שם, הוא סיפר על האבא מיוחד שהיה לו, ועל הסבא מיוחד שהיה לו. האבא מיוחד זה היה רמי פונוביץ', שהוא היה אבא של כולם, האבא האהוב של כולם, והסבא זה היה סבא חזון איש, שכולם היו קשורים אליו, הוא דאג לכולם, והעיר על כל הארץ, על כל העולם, החזון איש. ולמרות שכל העולם היה כאילו עליו, אבל היה לו פינה גדולה גדולה ומיוחדת ליתומים של בית האבות של פונוביץ', שהם היו ממש כל דבר שהם היו צריכים, היו באים אליו.
כן.
ששואלים אותו, ברעיון שואלים אותו, ממתי כבר הכרת את החזון איש? אז הוא אמר, מהיום הראשון? מהיום הראשון שהגעתי, אז אמרו לי למוחד בבוקר, הלכתם להתפלל ביחד עם החזון איש. הלכנו להתפלל שחיס עם החזון איש, ואחרי שחיס ניגשתי לחזון איש, והוא שאל אותי את כל הפרטים, מאיפה אני, מאיפה אבא שלי, מאיפה אמא שלי, ומה הייתי היום. ממש... מה שגם כאילו, כבר בתפילה הרגשתי כזה, הרגשה כמו שלפני המלחמה, יש לי תפילה רגועה ונעימות בתפילה. היה לו הרגשה כמו לפני המלחמה, כמו שהכל היה בסדר. מספר עוד על הזמן שאז שרמי פונוביץ' הקים את בית היתומים. אומר, המצב היה מאוד מאוד קשה. היה לו את הישיבה והיה לו את בית היתומים. בית היתומים היה שם 90 ילדים. היה שם אם בית מסורה שקראו לה גברת מונק. היה שם הרב גנדלביץ', הוא היה יהודי מסור, הוא היה כמו האב בית והפסיכולוג של הילדים, היה מטפל בהם. והיה גם את הישיבה, הישיבה מנתה אז 120 בחורים, ישיבת פונוביץ', 120 בחורים. המצב היה מאוד קשה, והבן של הרמי פונוביץ', רב אברום, כהנמן, הבן היחיד שלו, הוא הגיע מחוץ לארץ לארץ, והוא ראה את המצב מאוד קשה. הוא אמר לו, אבא, אתה צריך לוותר על משהו,
או את זה, או
שתלך
את זה.
על הבית היתומים, או שתלך על הישיבה, אם בא לך הישיבה, אז תוותר על הבית היתומים. הוא אמר לו הרבי פונוביץ', אברי מלא, אברי מלא. רב אברום, אמר לו, אתה לא מבין, אני אסביר לך. אני אגיד לך מה שאמר לי החופץ חיים, הרבי פונוביץ', שהיה מאוד מקורב עליו, הוא התווה לו את החלום, מה שהוא הקשים לעשות אחריך, החופץ חיים כאילו... נתן לו את ההשראה ואת הדחיפה להכל.
ידוע על איזו שיחה מסתורית, שהיה לו, מה זה מסתורית, שלא יודעים מה שהיה בשיחה, שיחה ארוכה מאוד שהיה לו עם החופץ חיים, לפונוביץ' שיחה מאוד ארוכה.
אז אז הוא אמר לו, אני אגיד לך מה החזון איש, מה אמר לי החופץ חיים? הוא אמר לי, תורה, לא, הוא אמר לו, הוא התחיל ככה, הוא אמר, אני חייב להקים תורה, הוא אומר, הרי היה במלחמה, כל הישיבות, כל התורה, כל מה שהיה באירופה, הכל נכחד.
כן.
אז את התורה אני חייב לעשות. איי, למה אני עושה את בית היתומים? כי זה מה שאמר לי החופץ חיים, שתורה בלי חסד, לא זה יעבור. לא כלום. לא יעבור כלום. אז זה החסד, זה בית היתומים, זה החסד שלי, זה הכל. סיפר עוד, סתם, היום הרי ידוע, אם גודל הרי מטייל, ורואים אותו מטייל, אז כל שנייה קופצים עליו, נכון? ושואלים אותו שאלה כזאת, ושואלים כזאת.
שלא יבל תשס. אומר,
אז היה ידוע שהחזוני שהסבא טוב, כמה שהיינו קרובים אליו, אבל יש את הזמן שהסבא צריך לנוח. כשהוא היה יוצא להליכה, היינו מסתכלים עליו בהרצה מרחוק, אבל אף אחד לא היה נגיע שלה. כי זה הזמן שהוא היה צריך למנוחה שלו. הוא מספר עוד סיפור ביגב קפיל, שהתחילה מהמלחמה, היה מלחמה. מלחמת העצמאות, מלחמת השחרור.
מלחמה פה בארץ ישראל.
כן, פה בארץ ישראל. והיה הפצצות, והיה בגוש דן. והשיעור של הפתיחה בישיבה של הרמי פונוביץ' היה באיזה פח, תוך איזה פח שם הם התחבאו.
מבנה מפח.
מבנה מפח. והיה חום אימים שם.
כן.
ושם הוא התחיל את השיעור שלו. מיינקל סיפר שזה עשה לו מאוד מאוד פחדים. הפצצות הזכירו לו את כל המלחמה, משל לו מלחמת העולם השנייה, את כל הפחדים שהיה לו. אז הוא הולך לחזון איש. הוא אומר לו, אני מאוד מפחד, זה עושה לי לחץ, כל מה שהפיצוצים, הכל. אמר לו, חזון איש, אתה מפחד? בוא לישון אצלי בבית. מה זה צריך להרגיע? זה ממשיך להיות הפיצוצים. הוא אומר, עם החזון איש, כנראה אני אהיה רגוע יותר. הוא ישן אצל החזון איש, כמה ימים ושבועות טובים, וככה בחיקו היה רגוע. יום אחד הוא, אחרי התפילה, כשעוברים לפני החזון איש להגיד לו, שלום, החזון איש שואל אותו, נו, יש לך עדיין פחדים, הכל בסדר? אמר לו, ברוך השם, אני מרגיש מצוין. אמר לו, אז תחזור לישיבה. עוד סיפור שהיה לו עם החזון איש, שהיה לו כאב בטן, מאוד 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 חזק. לא כאב בטן, סליחה, כאב גרון, אולקוס, הוא אכל, דגים, איזה, והיה לו
כאבים. בבטן איזה משהו, כן, פצע בבטן.
פצע בבטן, והוא הלך לחזון איש, ואומר לו, מה אני עושה? סמכות שהיה סבא ואבא של כולם. החזון איש שלח אותו לרופא. הוא הסתכל ואמר לו, שלח לו איזה משהו, אמר לו, באמת יש לך בעיה בקיבה, ואתה צריך סוג של דיאטה מסוימת.
כן.
והוא לא ביקש ממנו שום כסף, החזון איש שלח אותו, הוא לא מבקש כסף. אז הוא הולך לחזון איש, והראה לו את מה שהרופא כתב, הוא אמר לו, החזון איש, דיאטה כזאת זה רק אצל אמא. אתה צריך לנסוע לירושלים, אמא שלו איתה גרה בירושלים, תלמד בישיבת חברון, ואמא תיתן לך ארוחות. ולימים גם התברר שאימא שלו ירדה לחזון איש ואמרה לו, מה זה צריך להיות? איך אתה עוזב אותו? איך אתה שולח אותו לירושלים? מה יהיה איתו? חזון איש ברך אותה, שאל תדאגי, יהיה בסדר, והוא יגדל, והכל יהיה בסדר איתו. דאגה של החזון איש לכל אחד ואחד. מספר רבי יעקב קפל סיפור מסמר שיער, אומר שיום אחד הגיע לבית היתומים, הגיע ילד בן 10, מהמלחמה, ילד ששרת המלחמה, וקיבלו אותו הרבנית, מול קיבלה אותו באהבה, והביאו לו בגדים, הביאו לו פיג'מות, הביאו לו מיטה וסדין, הכל חדש.
דאגו לו.
דאגו לו. ארוחת ערב, מרוב הפחדים שלו, הוא לא נגמר הארוחה, הוא לקח כמה פרוסות, ושם בכיס שלו.
כמו הרבה מהפחד, מהניצולי
כמו
ישראל.
כמו אלה מהניצולי ישראל, שפחדו מי יודע מה יהיה מחר. והוא הלך לישון בלילה רב אברום, יש לו פיג'מות והכל, הוא לא מחליף, הוא לא שם פיג'מות, יושן עם הבגדים. יום אחד יחסית עוד בסדר עם הבגדים, גם אתם נרדמים עם הבגדים לפעמים, אבל יום אחד זה יחסית עוד בסדר.
פעם בשנה.
יום אחרי זה, הוא עולה לישון עם החולצה מלוכלכת, מתונפת, ציצית, עם נעליים, עם בוץ, מתונף כולו, הוא הולך לישון ככה. לא, ואומרים לו, תשים פיג'מות, תשים פיג'מות. והוא לא מסכים, לא מדבר, לא מסביר למה, אבל הוא לא מסכים. עוד יום עובר, ועוד יום עובר, והבגדים שלו נהיו שחורים משחור, מגילים, ועם זה גם הוא הולך לישון, ולא יודעים מה לעשות איתו. הרבנית מולק אומרת לו, בוא, אני אתן לך שוקולד, אני אתן לך הכל. לא מסכים, לא מסביר גם למה. היא הולכת לרב גנדלביץ', הפסיכולוג, ואהב בית, אומר לו, תכף תדבר איתו, הוא הולך, מדבר איתו, בוא, חבל, קראו לו מורדכי, מורדכי, מה אני יכול לעזור לך, בוא, תלבש, תשים פיג'מות, והוא לא מסכים.
חוק בל יעבור.
מה עושים? הולכים לרבי פונוביץ'. רבי פונוביץ' ניגש אליו. מודחל, זיסר, טייר, קינדר. תלבש, תשים פיג'מות, בוא, תתקלח, הכל. לא מסכים. מה עושים בברום? הולכים לסבא, הולכים לחזון איש. אז הולכת משלחת שלמה עם הילד, הרבנית מונק, הרב גנדלביץ' והרב מפונוביץ', הולכים לחזון איש בשביל לראות מה לעשות איתו עם הילד הזה. הולכים לחזון איש, עומדים בפניו, ואת רשות הדיבור הרב מפונוביץ' נתן, והוא אומר, החזון איש, הוא מספר לו, מודחי החמוד, הילד הזה פה שלנו, שאנחנו כך אוהבים אותו ודואגים לו, הוא לא מסכים להחליף את הבגדים, הוא לא מסכים לשים פיג'מות. אומר לו החזון איש, מודחל, מתוק, למה אתה לא מסכים לשים פיג'מות? למה אתה לא מסכים להוריד את הבגדים? ואז הילד פתח את פיו וזעק, וזעקה כואבת. כל פעם שהורדתי את הבגדים שלי ושמתי פיג'מות, לא החזירו לי את הבגדים.
איי, איי, איי.
במחנה ברגן בלזן, איך שזה נקרא, במחנה אושוויץ, בכל המחנות שהייתי, לקחו לי את הבגדים ושמו לי את הפיג'מה המפוספסת, ולא החזירו לי את הבגדים. אני לא מסכים להוריד את הבגדים האלה, לא יחזירו לי את זה. אני לא סומך על אף אחד.
וואה, שם הרחם.
הם כולם היו בשוק.
מזועזעים. השתתקו,
מזועזעים ממש. הרבי פונוביץ' יצא החוצה ופרץ בבכי. לא חזוני, הרבי פונוביץ', סליחה, אמרתי. יצא החוצה ופרץ בבכי מר. לא, זה היה פונוביץ' שהיה כולו לב הרי. ואומר החזון איש, הרבנית מונק מבטיחה לך שהיא תחזיר לך את הבגדים. אני לא סומך עליה. כך אומר הילד. אומר החזון איש, הרב גנדלביץ', הוא מבטיח לך הנה שהוא יחזיר לך את הבגדים. אני לא סומך עליו.
על אף אחד.
אומר הרמי פונוביץ', אומר סליחה, החזון איש, רמי פונוביץ', הנה הוא פה, מבטיח לך, הוא יחזיר לך את הבגדים. אני גם עליו לא סומך, על אף אחד. החזון איש ניסה את הניסיון האחרון, הוא אומר, מורדכן מתוק, אני מבטיח לך שאני אחזיר לך את הבגדים. ואז הילד השתתק, וכזה אמר, לא אמר לו מיד, ואז אמר לו חזון איש מספרת שתיים שגם אותי תפס. אמר לו, מורדכי, אני אגיד לך משהו? אני בחיים לא שיקרתי. בחיים לא הוצאתי דבר שקר מפי. חזון איש יכל להגיד את זה, אה? בחיים לא הוצאתי דבר שקר מפי, ואני מבטיח לך שאני אחזיר לך את הבגדים. אני מבטיח לך, אין לך מה לדאוג. אני מחזיר לך את הבגדים. ואז הילד אמר, עליך אני סומך. אני סומך עליך. הוא נכנס לחדר, והם מחכים, כולם עומדים, שם פיג'מות, ואז הוא מביא את הבגדים השחורים המסריחים לחזון איש, הוא אומר לו, כך, אני סומך עליך. ככה הלך לפנימיה, עזב את המקום, הלך לפנימיה, ללכת לישון, ואז החזון איש מסתכל על הרמי פונוביץ' ושניהם פורצים בבכי מר, והחזון איש הוריד את החליפה שלו.
על הסבל, על הסבל שעבר הילד הזה.
על הסבל של ילד, בטח, מה היה לו?
נשמה של ילד יהוד.
והחזון איש הוריד את החליפה שלו, קיפל את השרבולים, והוא אומר לרמי פונוביץ', בוא ביחד, בוא נהיה אני האבא, ואתה תהיה אמא שלו, ובוא נדאג למורדכי שלנו. ושניהם הביא, החזון איש הביא גיגית של מים.
כמו פעם.
כמו פעם. והשרה את הבגדים במים, ולקח סינטבון. אני עוד זוכר את הסינטבון הזה.
המרובה הרב שלם.
כן, סינטבון. והתחילו לשפשף ולשפשף, ושניהם משפשפים בדמעות זולגות להם לתוך הכיור של המים, בוכים, שניהם בדמעות שליש, ומנקים ומשפשפים. הרב גנדלביץ' הוא היה צעיר מהם, והוא אומר, רבוי זה, שניכם פה גדול לידו, שני מבוגרים, זקנים, תנו לי, אני אעשה את זה. לא, זה המצווה שלנו, אנחנו נעשה את זה. וככה הם יושבים, החזון איש, רב אברום, כן? משפשפים ומשפשפים, משפשפים את הבגד שלו, עד ש... כל המים נהיו שחורים, שופכים, הרב גנדלביץ' שופך את המים, רץ חזרה לחזון איש עם מים נקיים, והוא ממשיך לשפשף לשפשף, עד שהבגדים נהיו צחורים יפים, והם תולים את זה, ופתאום נפתח הדלת, ומי נכנס רב אברום? נכנס הילד, מרדכי, מקולח, מריח טוב עם הפיג'מות.
החדשות.
כן. והחזוניש מסתכל עליו ואומר לו, מרדכי, אתה רואה? הנה הבגדים שלך. הנה, הבטחתי לך, אני שומר לך עליהם.
איי, איי, איי.
אומר לו, חזוניש, תקשיב, הלילה אתה יושן פה איתי ביחד. אתה יושן פה, ומחר בבוקר תלבש את הבגדים שלך. וכמה זה מה שהיה, הוא ישן, ולבש את הבגדים, ואז האמון שלו לאט לאט חזר בכולם, בזכות הסיפור הזה. ובברום היום האברך הזה הוא אבא, הוא אברך בכולל חזוניש.
כבר סבא.
כבר סבא, עם משפחה ענפה, משפחה ענקית של שומרי תורה ומצוות, ירי שמיים, בזכות מה? ההשקעה של הבית היתומים של הרב מפונוביץ' והיחס החם של החזוניש שעשו לילד הזה.
רב שלום, אחרי כדי סיפור מרגש. כל מה שנגיד זה רק יהיה פחות מזה.
תנסו.
ננסה. איזה סיפור על חסד. יש בפרשה שהעבד אומר, ציטם ידי חסד, באמת. סיפור של חסד שסיפר הרב רבי חיים זעיד. הוא מספר שבבניין שהוא גר, אז יש שכנים דלת ממול שהיה גר. היה לו איזה שכנים או דלת ממול, או קומה מדל, מתחת. שהיה להם בית קטן עם הרבה ילדים בלי עין הרע. אז כשהפח זבל היה עולה על גדותיו, היה קשה להם לרדת להוריד את זה למטה, אבל היה להם הרבה יותר קל לשים את זה מחוץ לדלת.
הכי פשוט.
את השכנים זה הרגיז, נכנסים, גם היה ברוך השם הרבה ריח מהפח שלהם.
גם חתולות היו באים עושים כמה ביסים שם.
אז ממילא זה הרגיז את כל השכנים. הרב זעיד החליט שהוא עושה מעשה, אמר, בן כאן יוצא מהבית מדי פעם, כמה פעמים ביום, יש מעלית, אז אני אגח להם את הפח.
יפה.
כל פעם שאחד השכנים ראה את זה, ועשה מחוי, הרב, זה לא מתאים, רב גדול, מזקר הרב,
כבוד התרא.
אני לא יודע אם חשבו, הם בעצום לקחת את הפח, אבל למה יסעשו את המחויה השקטה שלהם, והרב זעיד המשיך ככה במשך שנים על שנים לקחת להם את הפח. עליהם קבוע, שקיות שחרות, ידע, לא אכל איתות, וזורק לפח. הרב זעיד מזעק הרב עם חסד, חסד של אמס מסתבר. והיא היום, הוא עובר שם, רואה שקית, הוא כבר לא בודק בשקיות, הוא רואה שקית לדלת, לוקח אותה. חוזר הביתה אחרי כמה הלך למנחה, חוזר הביתה, מגיע השכן בבעלה, היה שקית שחורה ליד הדלת, הוא אומר לו, כל יום, מה זה היה? אומר לו, השקית היום זה לא השקית של פח, שלחו לי מאיזה מקום, חבילות שי, שאני צריך להעביר, איזה 20 חבילות, כל חבילה איזה 400-500 שקל, זה 8,000-10,000 שקל, אוי ואבוי, הרב זעיד מרץ למטה, הוא מסתכל על הפח, הוא רואה שהוא הפסיד, הפח הזבל, מחנית ההשפעה.
היה כבר.
רוקנה את הפחים.
וואו.
טוב, מה עושים? הוא מתחיל לדיין איתו, לשלם לו, זה. הם רבים. הרב זעיד אומר, שלא תבינו לא נכון. על מה היה מריבה? אני רציתי לשלם לו את הכסף, והוא לא הסכים שאני אקבל. והוא לא הסכים לקבל. ככה רבנו והתבקרנו, עד שבסוף זו, החלטנו, גברה ידי, ואני החלטתי שאני באים הקרובים, מה סיכמנו, שאני מעביר לו 8,000 שקל בשטרות, בצורה...
העברה מסודרת.
העברה מסודרת בימים הקרובים. טוב. בלילה הוא אומר, מגיע החתן שלו, והוא מספר לו את הסיפור הזה. והוא אומר, מעת השם הייתה הזאת, כל לטובה. והחתן שלו יעוזב את הבית, היה צריך גם לזרוק איזה משהו לפח, ואחרי כמה דקות החתן חוזר עם השקית. אותה שקית שדנו עליה כמה שעות. הוא אומר לו, מה זה? נסעת לחירייה. הוא מספר לו, לא, שהוא שלחו אותו לזרוק משהו, הוא בא לזרוק משהו בפח, הפעם לא של השכנים, של המשפחה, של הבית של הרב זעיד. הוא אומר, אני רואה פח מלא עד גדותה, ולמעלה יש שקית שחורה, אז מיד לקחתי, ואני רואה שם את האריזות הישיים, מה ששלחו. הרב זעיד רץ בשמחה לשכנים, אבל גם את ה... כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים את הרב זעיד רב שולם, אז מסתבר שגם אם בעלי הפח הזבל לא עושה חסד, והוא הכיר את הנהג של המשאית זבל, ולא מביא לו מדי פעם כוס קפה. כמובן שהוא לא מחכה, וכבר על מוחד הוא שואל אותו, מה קרה שלא רוקנתם את הפח הזה? כל הפחים היו ריקים. והוא מספר לו רב שולם שאת כל הפחים רוקנו, אבל הפח הזה משום מה נתקע. הוא היה תקוע בין שתי פחים, את מה שלידו יאכלו, היה תקוע שם בין אבנים. הנה, לא יכלו להוציא את הפח הזה, אז אמרנו, זה מחר, פעם אחרת. יהודי עושה חסד במשך שנים על שנים, אני הקדוש ברוך הוא עוזר לו שזה יהיה חסד.
מדהים, מדהים. אנחנו בפרשת חייסורו, גדלותה של האישה, מספר על זוג, אני לא יודע, אולי אחד מהזוגות הבודדים שחיו כל כך הרבה שנים ביחד, והיו וכל כך מיוחד, כל כך דאגו אחד לשני.
יותר מפורסמים.
הראש ישיבת תוירו, רב חיים פינחס שיינברג, זצ"ל ואשתו, ואברהם היו נשואים למעל 80 שנה ביחד. מעל 80 שנה ביחד.
היא, צריך לומר, הייתה ביתו של הרב יעקובס פרמן.
נכון, נכון, הכל אדון הכל. הם התחתנו בגיל מאוד מאוד צעיר. הרב שיינברג, לא ידעתי את זה, הרב שיינברג היה בגיל 19, והיא הייתה בגיל 17. עכשיו, היא הייתה באמריקה.
כן.
עם כל ה...
על כל המשתמע.
אילו, מה זה? והשפע, וכולי. ובעלה, אחרי החתונה, הלך ללמוד באירופה. הלך ללמוד
במיר.
והיא ויתרה על הכל, היה לה את התפנוקים, את ההורים ואת הכל.
אמריקה.
והיא עזבה את הכל והלכה לאירופה, ולא רק זה, לא רק התפנוקים בברום. גם המשפחה, לא היה לה כלום, אין טלפונים, כן? לא היה לה כלום. היא הייתה בודדה שמה. היה לה רק אח אחד, ועוד שני חברות שהיא הכירה שמה. חוץ מזה לא היה לה כלום. אבל עם כל זה, היא תמיד אמרה, אני מוסרת את נפשי, העיקר מי שבעלי יגדל ויגדל בתורה. זה היה כל האהבה שלו, כל המסירות שלה, ובאמת תראי מה זכתה, זכתה לפריים פינחוס שהרים את כל העולם.
מביץ תורה לאלפים. יש בפרשה על אליעזר, שהוא נתן לרבקו, נתן לצמידים ושרשרת, הראה שמביא את המדרש, כל דבר, נזם, כל דבר הוא בא לרמוז למשהו.
כן.
אז הרב רבינוביץ' בעל טבע המייסם, אומר, למדים, ראה שבא לומר לנו פה גם את העניין שבכל דבר גשמי לכאורה, כן. רואים איך אפשר לעבוד את הריבון שלו, איך להיות קרוב אליו. אז הוא מספר, רב ירושלים יהודי יקר בשם רבי ישראל רוזנצוויג, קראו לו רבי ישראל סויפר. הוא היה חסיד בעלי, היה מתייעץ עם הרבי שלו. היה איזה יום אחד שהוא רצה להתייעץ איתו, באיזה ארוכה, בארוכה באיזה עניין. אז הוא הלך להתפלל איתו. אחרי התפילה הוא נשאר שם, הוא דיבר איתו, ענייני חסידות ועוד דברים. וכשהם גמרו כבר לדבר, זה כבר היה לקראת צהריים, והוא יצא משם מרגיש ממש רעב. אז הוא הלך למגדניית גרליץ, המפורסמת שהייתה ליד.
כן.
וכן היה שם מזוינס, ובא להשתיב לשם, לבית הכנסת, לחדר של המזוינס, של הקפה, לאכול. והרבי בדיוק יצא מהחדר שלו לעלות לבית, אז הוא רואה אותו עם המזוינס שם, אוכל. הוא אומר לו ככה במבט של תוכחה מחוייך, למה אתה יועצזן במזוינס? כזה שבו הוא נתן לך תחושה של רעב, כשתיטול ידיים, הלחם, אין לך מצווה שנטילת ידיים, המויצי, ברכת המזון, כל ביחד. למה אתה מוותר על כל הדברים החשובים האלה ומסתפק במזוינס? נתן לו מבט, מבט חדש. נתן לו ולנו מבט חדש, איך להסתכל על כזה דבר.
מדהים, מדהים, הזכות של ברכות, הכל. שכוח רב אברום.
שיהיה קודשבס, קודשבס, בשורות טובות לכל עם ישראל.